מה אומרת כל מצווה שקיבלו אותה ישראל בשמחה עדיין מקיימים אותה בשמחה, שנאמר שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. מה אומרת שמצוות הברית אמרתך ישראל קיבלו אותה בשמחה ועדיין הם מקיימים אותה בשמחה. מה יסודה של אותה שמחה שהיא בבחינת סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב? אנחנו זוכים לקיים השבת מצוות עשה, זכור את אשר עשה לך המלאק. מהי המצווה? מוטל עלינו לזכור. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים, אשר קרחה בדרך ויזנב לך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגיע ולא ירא אלוהים. לפי רוב הראשונים המצווה היא לזכור בפה ולא לשכוח בלב את האיבה הגדולה ואת השנאה הגדולה של המלאק, שקרחה בדרך ויזנב לך כל הנחשלים אחריך. המלאק אויב אכזרי שהתנפל על החוליות החלשות בעם ישראל. עם ישראל, עם של עבדים משוחררים, יוצא ממצרים למסע ארוך במדבר, ויש להניח שבסוף יזדנבו ויתהלכו הנשים והילדים, נשים מעוברות ותינוקות וטף, והמלאק מוצא את ההזדמנות לזנב את הנחשלים האלה. ועל כך האיבה הגדולה של הקדוש ברוך הוא אליו. אבל כמובן שזה עדיין לא מספק, שהיו עוד עמים כאלה גם כן שגילו את צינתם ואת איבתם ואת אכזריותם לעם ישראל. אם כן, מה מיוחד בעמלק? אז רבותינו דורשים את הפסוק בבלעם, שאמר בלעם, ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי עובד. ראשית גויים עמלק, מה פירושה של אותה ראשית? ראשית גילה לנו שכאשר יצאו ישראל ממצרים היה כל העולם חל ונרגז, כפי שרחב העידה בפני המרגלים, שמעו עמים, הרגזו, חיל אחז ושווה פלשת. ואנחנו רואים שיתרו שמע את כל הדברים הללו והתרגש עד כדי כך שהוא אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוהים. הנה המלאק, נאמר עליו ראשית גויים המלאק, הוא הראשון אשר העז להרער על הסדר החדש הזה, לא מוכן לקבל את הסדר החדש הזה שישראל יצאו ממצרים, יקבלו תורה שתהיה להם השפעה רוחנית על כל העולם. המלאק מסרב, שית גויים המלאק, הוא הראשון שלא מוכן לקבל. כל העמים באותה התקופה, מפחד או מהכרה, היו נוטים לקבל את ההסדר הזה, את הסדר החדש בעולם. והמלאק התנגד ועיז, ראשית גויים המלאק, לערער, כפי שרש התבטא ושם חזה, לקרר את האמבטיה, אשר קרחה בדרך, קפץ לאמבטיה החם. ועל כך השנאה, שהוא היה הראשון אשר קרחה בדרך, הוא היה הראשון שגילה שאפשר להילחם בעם הזה, לא לקבל את מה שהאלוהים מציע, שעם ישראל יהיה עמו ויצא ממצרים וינהיג את העולם, לא, אשר קרחה בדרך ויזנב לך כל הנחשלים אחריך. והוא לימד את שאר העמים אחריו שאפשר להתנגד להצעה הזאת, לסדר הזה, להסכם הזה. ולכן ואחריתו עדי עובד. אבל מצאנו חידוש גדול מיוחד בספר החינוך שמגדיר את המצווה קצת אחרת. מה צריך לזכור? החינוך כותב, משורשי המצווה לתת אל ליבנו שכל המצר לישראל סנוי לפני השם ברוך הוא, וכי לפי רעתו ועורמת רוב נזקו תהיה מפלתו ורעתו. כמו שאתה מוצא בעמלק, כי מפני שעשה רעה גדולה לישראל שהתחילו להזיקם, ציוונו הקדוש ברוך הוא לאבד זכרו מן הארץ ולשרש אחריו עד כאן. אומר החינוך, משורשי המצווה לתת את ליבנו שכל המצר לישראל סנוי לפני השם ברוך הוא. כתוב, כי יד על כס יד מלחמה להשם בעמלק מדור דור. למה מלחמה להשם בעמלק? וכי עמלק נלחם בהשם? הרי עמלק נלחם בעם ישראל, אז היה צריך להיות מלחמה לישראל בעמלק. מה זה כי יד על כס יד מלחמה להשם בעמלק מדור דור? ועוד נאמר, כי מחו אמחה את זכר עמלק. לא רק מחו תמחה, מחו אמחה את זכר עמלק. אלא אומר החינוך, שהתורה גילתה לנו בפרשת עמלק, שמי שמצר לישראל, מי שנלחם בישראל, הוא בעצם נלחם בקדוש ברוך הוא. ולכן, מלחמה להשם בעמלק מדור לדור. כי האויב של ישראל הוא אויב של השם גם כן. ולכן מובטח שהוא יובד, כי הקדוש ברוך הוא ילחם בו. ואת זה צריך לזכור. זה משורשי המצווה. זה חלק ממצוות זכור. לזכור שאותו אויב, שהיה אויב לישראל, נחשב לאויב להשם. כפי שמגדיר החינוך, ולפי רעתו ועורמת רוב נזכו, כך תהיה מפלתו ורעתו. זה חלק ממצוות הזיכרון. שאנחנו צריכים להאמין שלפי הרעה, ועורמה שיש לאויב של עם ישראל, ככה תהיה המפלה שלו. זה חלק מזכור. להסתכל לפרשת עמלק ולראות מה קרה לאותו אויב שיצר לישראל, כיצד הקדוש ברוך הוא ראה בעצמו את הצורך להילחם בו. השם ילחם. הדבר הזה נובע מכך שהחל מיציאת מצרים ישראל הם עם השם, ואם הם עם השם, מי שמצר להם הוא מצר לקדוש ברוך הוא כביכול. זה לא עם רגיל שיש איזה שבט בדואי שמל על, על משפחות ורוצה לבוז אותה. לא, זה עם השם. באמור עם השם אל. עם השם יש לו תוכנית שהוא עם אלוקים, ולכן מי שמתנגש איתם, ראשית גויים עמלק, הוא בעצם מתנגש עם הקדוש ברוך הוא. הוא מתנגש עם התוכנית האלוקית. ולכן מלחמה להשם בעמלק מדור דור. הזיכרון הזה הופך את מצוות זכור להרבה יותר עמוקה ומשמעותית גם לדורם. כאשר מרדכי מתפלל, מתאר לנו במדרש רבה מה קורה בשמיים. בשמיים הולך אליהו ורץ לאבות העולם שהתפללו על עם ישראל. וכמו במקומות רבים במדרש, הם לא מצליחים או לא רוצים אפילו. הם אומרים, למה נגזרה עליהם הגזרה הזאת? כי הם עבדו לצלם, כי הם ישנו מן המצוות, כי הם נהנו מסעודתו של אותו רשע. אם כך, אז מה אפשר לעשות? זאת הגזרה שנגזרה. עד שהגיעו למשה. למה המדרש מתאר את זה אצל משה? כמובן בגלל מעשה העגל. במעשה העגל משה לימד אותנו לדורות מה זה רואה נאמן ואיך מלמדים סנגוריה. מעשה העגל לכאורה לא הותיר שום אפשרות לסנגר על עם ישראל, למרות שרבי יהודה הלוי בכוזרי עושה מאמץ גדול, זה קשה. עוד עד המלך במסיבו נרדין נתן רחוק. רק עכשיו עם ישראל קיבל תורה, והנה הוא עובד עבודה זרה, עגל זהב, אל אלוהיך ישראל, והסבחו לו. מה אפשר להגיד? מה אפשר להגיד להגנתה? אבל משה יודע שהוא צריך ללמד סנגוריה. רבותינו אומרים דבר יפה, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אני חלי ואחלם, אמר סימן שהדבר תלוי בי. משל למלך שרצה להקות את בנו, ואמר לאוהב שלו, אל תפריע לי, אל תמנע ממנו. אז הבין האוהב שהמלך בעצם רוצה שהוא כן ממנו. אני חלי ואחלם, משמע שהדבר תלוי בי. אז הוא עמד להתפלל. מה הוא התפלל? מה יש לו להתפלל? מה יש לו להגן על עם ישראל? משה רבנו אומר טענה אחת, זאת הסנגוריה שהוא מלמד. וחל משה את פני השם אלוקיו, אותה פרשה שאנחנו אומרים בתעניות, למה השם יחרה הפכה בעמך, שרוצית מעץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה, למה יאמרו מצרים למור ורעה הוציאיו להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה? שוב אחרון הפך וינחם על הרעה לעמך. זאת הסנגוריה שלימד משה. כלומר, למה השם יחרה אפך בעמך? זה עם השם. ואם יחרה אפך בעמך, מה יאמרו מצרים? מה יאמרו הגויים? שהקדוש ברוך הוא לא יכול להגן על עמו. אז יש פה חילול השם, נורא. זאת הסנגוריה שלימד משה. ואנחנו מוצאים שהמדרש מספר, בשעה שאליהו בא למשה ואמר לו להתפלל על הגזרה הנוראה של המן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, תא ונשים ויום אחד, אומר משה אליהו, יש אדם כשר למטה? אמר לו כן, מרדכי. אומר לו, אם כן יעמוד הוא בתפילה מלמטה ואני מלמעלה, ונתפלל עליהם. ומה התפלל עליהם משה? אמר משה, נכון, הקדוש ברוך הוא מעניש את ישראל כי הם עוברים עבירות, ישנו מן המצוות, לפי דעה אחת בגמרא עבדו לצלם, לפי דעה שנייה בגמרא אז יותר גרוע, התבוללו בכל מיני התבוללות, התקרבו לגויים, שהשיא של זה זה נהנו מסעודתו של אותו רשע. אז מה אפשר לומר? מה אפשר להגן עליהם? אנחנו יודעים מהתנך שבאותו דור ישראל היו נשואים לנשים נוכריות. אנחנו יודעים מהמנה של נחמיה כמה שנים אחרי כן. אז מה הוא יכול להגן עליהם? אדם מסתכל סביבו, רואה את המצב של עם ישראל, הוא אומר מה הוא ילמד סנגוריה? הוא רואה כי עזבו בריתך, כמו שאומר אליהו. מה אמר משה? אמר משה טיעון נפלא. הוא אומר, מה אמר המן? כפי שמופיע במגילה. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין בכל מדינות מלכותיך, ודתיהם שונות מכל העם, ודתי המלך אינם עושים. אומר משה לפני הקדוש ברוך הוא, למה המן מקטרג על עם ישראל? בגלל שהם שומרים מצוות או בגלל שהם לא שומרים מצוות? אתה מעניש אותם בגלל שהם לא שומרים מצוות. אבל למה המן מקטרג לפני אחשוורוש? למה המן רוצה להשמיד, להרוג ולאבד? בגלל שהם יהודים או בגלל שהם מתבוללים? ברור, אומר בפירוש, ישנו עם אחד ודתיהם שונות מכל עם, ודתי המלך אינם עושים בגלל שהם יהודים. אם כן, אומר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אם הגזרה תתקיים, אז מה יהיה פירוש הדבר? אז פירוש הדבר יהיה לא שהם נענשים על העוונות שלהם, אלא מה יאמרו הגויים, כפי שאמר משה בעגל? יאמרו הגויים, הנה, המן רצה להשמיד את העם היהודי בגלל שהם יהודים, והצליח. כביכול, הקדוש ברוך הוא לא הגן עליהם. יש פה חילול השם. חילול השם נורא. אומר המדרש שהקדוש ברוך הוא עונה לו, חייך לא שבקת ולא ישבוק. לא עזבתי אותם ולא אזור. שנאמר, כי לא ייטוש השם עמו למען שמו הגדול, בין חייבים, בין זכאים. כך אומר המדרש. אבל הקדוש ברוך הוא, כי לא יתוש השם עמו בעבור שמו הגדול. זה הטיעון של משה. לא בגללה. בגלל חילול השם. ולכן, בין חרבים, בין זכאים. זה לא משנה אם יש להם זכות או אין להם זכות. כיוון שחילול השם יהיה בכל מקרה. העולם מה יגידו? יגידו שישראל נענשים בגלל שהם לא שומרים מצוות. זאת הסנגוריה שלימד משה. על זה אומר הקדוש ברוך הוא, חייך לא שבקתי לא אשבוק, כי לא יתוש השם את עמו למען שמו הגדול. הדבר הזה נקרא ברית. מהי הברית? ברית שקראת הקדוש ברוך הוא לעמו להיות עם השם. זאת הברית שנחלטה. והברית הזאת גוררת שכל מי שנלחם בישראל נלחם בהשם, כביכול כמו שתי מדינות שעושות ברית הגנה. אז אם איזה אויב נלחם במדינה אחת, המדינה השנייה מגנה עליה. זה מה שאומר החינוך. יש פה ברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, ולכן מי שנלחם בעם ישראל הוא נלחם בקדוש ברוך הוא, כי יש ברית. זה מה שאומר החינוך. קורא מצר לישראל סנוי לפני השם ברוך. ואותה ברית היא הטענה של חילול השם, מכיוון שאם חלילה הגזרה תתקיים, אז אם כן מהי הברית? שעם השם כביכול הושמד, קלה, וזה לא ייתכן. כי יש ברית, אז כביכול השכינה, זה לא ייתכן. זאת הטענה של משה רבנו. וזאת הטענה גם שאנחנו צריכים היום לטעון לפני הקדוש ברוך. יש הרבה אנשים שיש להם הרבה טענות על עם ישראל. אבל אנחנו צריכים לשאול את אותה שאלה ששואל משה רבנו. כשהמוסלמים האלה נלחמים בישראל, למה הם נלחמים? אתם רשעים, אכזרים, בשביל מה הם נלחמים? האם הם נלחמים מפני שישראל עזבו את המצוות? או הם נלחמים מפני שישראל יהודים, מפני שישראל רוצים את המקדש, מפני שישראל רוצים את ירושלים, את מקום הקודש. על מה הם נאבקים? הם נאבקים מפני שאנחנו הפסקנו להיות עם השם, או מפני שדווקא אנחנו עם השם? אבל זה ברור. כל המלחמה שלהם, הם קוראים לה ושם של מקום הקודש. למה? כי הם רואים, ולא במקרה, את העלייה להר הבית כבסיס למלחמה הזאת. כי המלחמה שלהם היא נגד הקדושה, נגד עם ישראל, לא בגלל שעם ישראל לא שומר מצוות, חלקו, אלא להפך, בגלל שעם ישראל הוא עם היהודי. למה אותם מוסלמים בכל רחבי העולם נלחמים ביהודים? בגלל שהם הפסיקו להיות יהודים או בגלל שהם יהודים? זאת הטענה שטען משה רבנו. זאת הסנגוריה שאנחנו צריכים ללמד. ולכן, אם... לכן לא ייתכן שזממם יעלה בידם. כי זה חילול השם. כי יש ברית. יש ברית הגנה בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. והברית הזאת גוררת שאם עם ישראל נפגע או נלחמים בו, כביכול השכינה נפגעת. כי יד הרכס יד מלחמה להשם בעמלק מדור דור, כפי שלימד אותנו החינוך. שהמצר לישראל הקדוש ברוך הוא סודו. למה? כי אחרי שנחלטה הברית שאנחנו עם השם, אז מי שנלחם בישראל הוא נלחם בקדוש ברוך הוא עצמו. וזאת ההבטחה שהם לא יוכלו להצליח. בבירור. כתוב אצל יעקב אבינו שבמאבק הגדול שלו עם המלאך היה שלב של ותקה כף ערך יעקב. היה שלב שיעקב קיבל מכה. הרמב"ן מתבטא שם בחריפות, מתקעקעה בצטם של ישראל. קיבל מכה ביריחו. יש שלבים בתולדות ישראל שעם ישראל מקבל מכה. אבל זאת מכה זמנית עד עלות השחר, שאז מאבק איש עמו. יעקב לא ויתר, לא נתן למכה הזאת להכריע אותו. לא נתן למכה הזאת למוטט אותו. להפך, אם אותה כף ירך שנקועה, הוא המשיך להיאבק עד שיאמר שלחני כי עלה השחר. עד שהניצחון בא אליו. צריך לדעת, זה חלק מצוות זכור, כמו שאומר החינוך. זה לא מפני, אמרתי בבית, אני גם אומר פה, לא מפני שאנחנו מקבלים את הדרוש שכל אויב של ישראל הוא עמלק. לא, עמלק זה מושג הלכתי מאוד מאוד ספציפי, וזה עם מאוד מאוד מסוים. אלא מפני שהרעיון שלימד אותנו החינוך, זה שממצוות זכור צריך לזכור שיש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא. יש לנו ברית הגנה עם הקדוש ברוך הוא. ולכן אין אפשרות שהעם יצליח לנצח אותנו. לאורך כל הדורות. כי העם שינצח אותנו כביכול הוא ניצח את עם השם וזכרנו לשם. זה לא ייתכן שזה יקרה. למרות מכות קשות שמקבלים. וקיבלנו בהיסטוריה מכות הרבה יותר קשות. לפעמים אדם שלא למד היסטוריה, אז נדמה לו שהסדרה הזאת של הפיגועים היא הקשה ביותר שידענו. אבל מי שלומד קצת היסטוריה ויודע מה קרה לעם ישראל ואיזה מכות הוא קיבל לאורך כל הדורות, יודע שהיו מכות פי כמה וכמה הרבה יותר קשות ופוגעות. התקע כף ירך יעקב. אבל עם ישראל לא נשבע. וזכה לו השמש, כפי שכתוב מתאר אצל יעקב. כי יש לו ברית. יש לו ברית עם הקדוש ברוך. על מה אנחנו שמחים באדר? שנכנס אדר מרבים בשמחה. על מה אנחנו שמחים בפורים? על זה שקהילת מדי ניצלה? אז מה השמחה הגדולה? קהילה אחת ניצלה והרבה קהילות לא ניצלו. וגם הקהילה הזאת כמעט והושמדה. אז על מה אנחנו רוקדים ושמחים וצועלים? את הפתרון לזה אומר שמואל, דיברנו על זה בשנה שעברה. אומר שמואל בגמרא במגילה, שמואל פתח לה להי פש את המאחה. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים, לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. לא מאסתים לחלותה בימי בבל, וככה המדרש דורש כל מילה בפסוק הזה. הרבה תקופות עבר עם ישראל. כי אני השם אלוהים. לא מאסתים ולא גאלתים את חלותם להפר בריתי איתם כי אני השם אלוהים. אנחנו לא שמחים על זה שקהילת מדי נצלה. גם על זה. אבל לא זה עיקר השמחה. אנחנו שמחים על זה שיש לנו ברית עם הקדוש ברוך הוא. ואותה ברית גורמת שאף גם זאת ביותם בארץ אויביהם. גם כשיש גלות וכשיש עונש וכשיש תוכחה והתוכחות הקשות שכתובות בתורה. אף גם זאת, למרות כל זה, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. למה? כי אני השם אלוהים, הם עם השם. אז איך יכול להיות שהם יכלו? יש להם ברית עם הקדוש ברוך הוא. ולכן כל העונשים הם רק איסורים, עונשים, התקע כפי איך יעקב. אבל הם לא הפרת הברית. וזה מה שראינו בפורים. כשעם ישראל יצא לגלות, הוא לא ידע מה פירושה של הגלות. הוא חשב שהגלות זה עזיבה, השם עזב אותנו, נטש אותנו. הנה בנס פורים ראו כי לא יתוש השם, לא שבק ולא ישבוק, בין זכאים בין חייבים. יכול להיות שישראל היו חייבים אותו, אבל בין זכאים ובין חייבים, לא שבק ולא ישבוק. למה? למען שמו הגדול. כי יש ברית, להפר בריתי איתם כי אני השם אלוהה. הברית הזאת היא מביאה את השמחה. על זאת, על זה השמחה. שמחת פורים היא עד שהתגלה התוכן והמשמעות של הברית שיש בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. שאפילו בגלות ואפילו בעונשים ובאיסורים אי אפשר להפר אותה. כל מצווה שקיבלו ישראל בשמחה עדיין מקיימים אותה בשמחה. אומרים רבותינו, זה מצוות הברית שנאמר עליה, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. גמרא מציינת את זה כדבר מוזר ומפתיע, שעושים חגיגה בזמן שיש ברית, יורד דם ועושים חגיגה, לא כמו אותם קולות שנשמעים שהתינוק סובל וצער הדילוקה, כתוב גם בגמרא, אבל שמחים, שרים ושמחים. למה? על מה שמחים? קיבלוה בשמחה, סס אנוכי על אמרתך, על קריטת ברית יש שמחה, כי זה ברית עם הקדוש ברוך הוא, זאת השמחה. כשנכנס אדר מרבים בשמחה, כותב רש"י, תסתכלו בגמרא, שבן שבאים פורים ופסח, כך כותב רש"י, רש"י לא כותב רק פורים, השמחה שלה באדר היא גם על פורים וגם על פסח, כך כותב רש"י. למה? מה הקשר בין פורים לפסח? תשובה היא שזה אותו יסוד. על מה השמחה בפורים? על זה שהשם לא הפר את הברית איתנו. אותה ברית שנחלטה בפסח, גם את בדם בריתך. הוא אמר לך, בדמי חייך. אותה ברית שנחלטה במצרים בדמים, היא הברית שעליה אנחנו שמחים. כשנכנס אדם רביר, סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. השמחה והססון על הברית היא יסודה של שמחת פורים, של השמחה העמוקה של פורים. בוודאי שעוברים ימים לא קלים, כל אחד מכם מאיתנו, בפרט אתם בחורים צעירים שלא עברתם אירועים קשים כאלה, ברוך השם, וזה לא קל. לא קל לעמוד ברצף של אירועים קשה. אבל צריך לזכור את היסוד. בזמנים כאלה צריך לזכור את היסוד. שאנחנו עם השם. שיש לנו ברית עם השם. ושאי אפשר שיהיה חילול השם. ועל זה צריך לסמוך. למרות הימים הקשים. אנחנו שמחים שלמרות שיבטק הקפך יעקב, אנחנו מובטחים שהשחר יעלה. מובטחים. אף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גלתים, לחלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהים. הסמג אומר שהציפייה לישועה זאת מצוות עשה. שמצוות עשה לצפות לישועה, אנחנו מכניסים את זה בתפילה כל יום, מצפים תמיד לישועה, מצפים לישועה. אחת מהשאלות ששואלים את האדם, ציפית לישועה? אני חושב שאין הכוונה רק לישועה הגדולה, לביאת המשיח. לא דווקא. ציפית לישועה? מה שואלים את האדם? לעתיד לבוא. עשית ונתת באמונה, קבעת איתי בתורה, פלפלת בחוכמה, ציפית לישועה? מה הפירוש? האם חיכית שתבוא הישועה? משמע, אומר הסמג, שיש מצווה לאדם לצפות, לייחל להשם, לצפות לו. והציפייה הזאת היא הפך כמובן מהייאוש, הפך מהאובדן השתונות, הפך מההתמוטטות. אדם שמצפה לישועה, אדם שמצפה תמיד שאותה ברית תתקיים, אז למרות המכות הקשות, קשות, ודאי שהן קשות, אדם, אם יש לו את האמונה הפנימית בברית שיש בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, אז הוא יודע על מה לסמוך ולמה לצפות. לצפות לאותו דבר שאומר פה הרב, לפי רעתו ועורמת רוב נזקו תהיה מפלתו. לפי כל הנזק שהוא מחולל, כך תהיה המפלה שלו, והיא תהיה. זה ציפייה לישוע. שאדם מחכה כל רגע למפלה הזאת שלה. זה היסוד של שמחת הפורים. ולכן השמחה מגלה את הקו היסודי ביותר של עם ישראל. הקו של הברית בינו לבין הקדוש ברוך הוא. בוודאי ששמירת הברית היא גם מושג דו צדדי, גם ישראל צריכים לשמור את הברית. יש מושג בתורה להפריכם את בריתי, מפרים ברית. אבל המדרש מדגיש לנו כי לא יתוש השם עמו למען שמו הגדול בין חייבים בין זכאים. הפרת הברית מצד ישראל לא כוללת הפרת הברית מצד הקדוש ברוך הוא. אף גם זאת ביותם בעצם, והם לא מאסתים ולא גאלתים וחלותם להפר בריתי איתה. היא כוללת עונש, היא כוללת איסורים, היא כוללת ותקע כפרי ירח יעקב, אבל היא לא כוללת אף פעם הפרת הברית. הקדוש ברוך הוא לא אדם ובהתנחם. הוא לא הפר את הברית עם עם ישראל, ואפילו בחטא העגל, שאמר למשה, הניחה לי ואכלם, הוא לא הפר את הברית. הוא אמר, ועשה אותך לגוי גדול. אתה תישאר היסוד החדש של עם ישראל. כי אי אפשר שהקדוש ברוך הוא יפר את הברית עם עם ישראל. ואמור עם השם, אלה הם, הם, הם עם השם. אם כן, בימים האלה, בתקופה הזאת, אנחנו צריכים להגיע לרבדים הפנימיים שלנו כדי לשמוח. זה לא שמחה חיצונית שבנויה על איזה מצב רוח טוב. ודאי שהרבה אנשים לא נמצאים במצב רוח טוב. זאת שמחה הרבה יותר פנימית ועמוקה. היא לא בנויה על מצב רוח חיצוני, היא בנויה על ידיעה פנימית. מי זה אנחנו? מי זה העם שלנו? מי בעל הברית שלנו? ואז השמחה היא לא שטחית, היא לא תלויה בדברים חיצוניים, היא עמוקה והיא פנימית והיא מקיפה את האדם כולו מבפנים. אדם שניגש מתוך זכור לפורי, מתוך הזיכרון הזה שכל המצר לישראל שנוי לפני השם ברוך הוא, הזיכרון של החינוך, ומתוך זה הוא נכנס לשמחת הפורים, שסס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב, הוא מגלה את מקורות השמחה הפנימית שלו, כי הוא מגלה את מקורות הקיום הפנימי שלו, העוצמה הפנימית שלו. והגילוי הזה הוא סס אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. הוא שמביא כשאדם מל את בנו שהוא שמח, ולמרות הדם שנשפך. והוא שמביא שעם ישראל שמח. והשמחה הזאת והציפייה לישועה הזאת תביא גם את החלק השני שאומר החינוך, שלפי רעתו תהיה מפלתו. לראות גם בשמחה חיצונה שהשמחה תקיף את האדם כולו ויקיר וידע לא רק בגרעין הפנימי של הברית אלא גם בהופעה החיצונית שלה לעיני כל עמים. חשף השם את זוהר קודשו וראו כל עשי הארץ את ישועת אליהם. הברית הפנימית הגרעינית הזאת תהפך לגילוי ברור לעיני כל העמים. זה הרגש שצריך להיכנס איתו לפורים, וזה הרגש שצריך ללוות אותנו בקריאת המגילה. צריך לזכור שזה עיקר המצווה שתקנו חכמים. כל השמחה וההתרגשות זה טוב, אבל נזכור את המצוות, פרשת זכור, קריאת המגילה, תנות לעליונים, שלוח מנות, אותן מצוות יפות שרבותינו תקנו לנו כדי להפוך את היום הזה ליום של שמחה. ומשתער לשמחה. אדם שבא עם הרגש הפנימי הזה, שגם זאת, להיותם בעץ אויביהם, לא מאסתים, לא געתים לחלותם, להפר בריתי איתם, מובטח לו שהשמחה שלו תהיה פנימית, עמוקה ומקפת. בעזרת השם, השמחה עצמה יש לה גם סגולה. יש לה גם סגולה לישועה, להביא את הישועה גם החיצונית שאנחנו מצפים לה.
לסוף.